שלום ליוסי אחימאיר, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי.
שלום לך ולמאזינים.
אנחנו מדברים על סיפור של זאב ז'בוטינסקי שנתפס בדרך כלל כהוגה דעות, כמי שהגה דרך פוליטית, והנה סיפורת. אנחנו אולי גם זוכרים אותו באמת מהתרגומים של אנבלי ודברים כאלה, אבל מה באמת היה מקום הסיפורת בחייו?
תראי, זאב ז'בוטינסקי היה בראש ובראשונה באמת סופר. סופר, משורר ומתרגם. עד 1903, כשהוא היה בן 23, הוא נחשב בעצם לכוכב עולה בספרות הרוסית. ורק משהו חולל אצל עצמו תפנית ועבר לפעול בתחום הציוני, פוליטי, מדיני, הוא פחות ופחות בלט כסופר ויותר באמת כמדינאי, כמדינאי ציוני, כממשיכו של הרצל, אבל גם כשהוא פעל כמנהיג ציוני, מנהיג רוויזיוניסטי, מקים התנועה הרוויזיוניסטית וביתר, הוא לא פסק מלמשוך אתו בספרות ובשירה.
אז מה באמת, איך אתה מעריך את המכלול היצירתי שלו, בחמה, נגיד יצירות או תרגומים?
תראי, את באמת צדקת כשאמרת שהוא לא כל כך מוכר בציבוריות הישראלית כסופר, אבל אם לוקחים את הרומנים הגדולים שלו, שמשון, חמישתם, ואת כרך הסיפורים שלו, כולם נמצאים בהישג יד. הרי מי שמתחיל לקרוא, לפי דעתי, גם לא מפסיק את הקריאה, ונתקל באמת בסופר עם כושר ביטוי ייחודי ומיוחד.
במיוחד בשפה הרוסית.
בהחלט, כן. כן. את הספרים, את הספרות, הוא באמת חיבר בעיקר בשפה הרוסית, לעיתונים הרוסיים. ב-1930 גם יצא קובץ סיפוריו בשפה הרוסית, הוא עצמו ערך את זה. אבל הסיפורים נמצאים היום בתרגום לעברית, על ידי חנניה רייכמן המנוח. כן. והתרגומים הם יפים כשלעצמם.
ומה הזיקה שלו הייתה לשפה העברית, באמת?
תראי, הוא היה, ז'בוטינסקי ידע 7-8 שפות על בוריין. בעברית הוא למד מלכתחילה, והוא נלחם על השלטת העברית ועל חינוך הנוער לעברית, ופעל ובעצמו ממש חיבר ספרי לימוד לעברית. והוא היה, והוא דגל בעברית והעריך מאוד את מי שגם דיבר עברית. ולכן כשהוא ביקר בארץ פעם ראשונה,
מתי זה היה?
זה היה ב-1908. התוצאה של הביקור הזה באמת היה הסיפור שלפנינו, בעל הבית כזית, ועוד סיפור בשם יהודון שמתארים את האווירה שהייתה בארץ ואת התרשמויותיו. אבל אז הוא באמת הוזמן לשאת הרצאות, לספר על מה שקורה בעולם, בעיקר בטורקיה. הוא הגיע מטורקיה לאחר מהפכת הטורקים הצעירים, ושמו של ז'בוטינסקי עצמו כבר הלך לפניו. אבל הוא אמר, אני לא יודע מספיק טוב עברית כדי שאוכל לנאום לפניכם בעברית. זה היה לפחות בתל אביב. ואפילו בן יהודה השתכנע והתיר לו במרכאות לדבר רוסית בירושלים. לעומת זאת, באותו ביקור, כשהוא ביקר במושבות, שם אכן הוא דיבר עברית, והעברית שלו, למרות שהוא הצטנע, הייתה לילה ולילה.
אז בואו באמת ננסה ככה להיכנס לתוך הסיפור הזה. הוא נכתב באותה תקופה של הביקור או בעקבות הביקור, לפי מיטב ידיעתך?
בעקבות הביקור. הסיפור הופיע בעיתון ברוסית ב-1911, כלומר לאחר הביקור הזה, וברור שזה היה לאחר הביקור הזה. ועקבות הביקור הזה ניכרות בסיפור.
כן. אז מה באמת הנושאים שהטרידו אותו, ששבו את ליבו, מלווה באמת האתוס והפאטוס והגדולה שרואים אותה מכל מקום, כן, בארץ ישראל, אבל היו עוד תת נושאים בסיפור הזה שעולים ממנו.
תראי, הוא באמת, זה היה ביקורו הראשון בארץ, והוא נתקל, התרשם במיוחד, בציבור שחי במושבות, והוא כנראה ביקר בגליל, בעמק ישראל, ושמה, והוא ראה את המתיישבים דאז, וראה את הבדידות שלהם, וראה מצד שני את מעמד שהם עושים לדבוק בקרקע ולהקים יישובים יהודיים ולעמוד מול הפורעים הערבים של אותם ימים. הוא התרשם מאוד למשל מארגון השומר. הוא העריך מאוד את הפעילות של השומר, והעריך מאוד בעקבותיו את הנוער שהיה במושבות. נוער אמיץ, נוער מטריס, נוער שמבין שצריך לקחת את הגורל לידיים, ומה שהוא ספג בביקור הזה ומהשיחות עם בני הנוער ועם אותו איתמר שהוא מספר עליו בבעל הבית כזית שלקח אותו לטיול רגלי מהעמק עד למרומי הר תבור, ואגב יש שם תיאורי נוף נפלאים והתרשמויות בלתי רגילות. הדברים שהוא ספג ז'בוטינסקי מהשיחות עם בני הנוער, אני חושב שהם היו אחר כך אבני היסוד של תנועת ביתר שהוא הקים ב-1923.
ומה באמת מבחינת הביוגרפיה שלו היה בהמשך? אחר כך הוא חזר וחזר שוב לארץ? מתי?
הוא חזר לארץ למעשה לאחר כעבור 10 שנים יחד עם הגדוד העברי שהוא היה כמעט הדוחף העיקרי לפעולתו, והיה שם לויטננט, קצין, השתתף בכיבוש ארץ ישראל מתי הטורקים, ומאז הוא בעצם הוא נשאר בארץ עד סוף 1929, כאשר הוא עזב את הארץ. הוא כבר היה דמות בולטת, ציונית, ואז הבריטים אסרו עליו את שובו לארץ, והוא לא זכה יותר להיות בארץ. ב10 השנים שהוא היה בארץ, מלבד נושא הגדודים העבריים, הרי בולט בביוגרפיה שלו כמובן נושא ההגנה על ירושלים, מול האינטיפאדה, אם אפשר לומר, שהייתה אז
הפרעות,
כן, בהפרעות ב-1920, הוא כונן את ההגנה בירושלים וזכה להכרה ולתודה על ידי כל היישוב. הבריטים שזעמו עליו העמידו אותו לדין, והוא ישב באקו עד שהוא שוחרר. הוא גם היה תקופה מסוימת אחד מעורכי עיתון הארץ, למשל. וכמובן פעולות נוספות שהוא עשה, והיה בארץ ועזב, והיה בקונגרסים הציוניים. אבל מסוף 1929 עד יומו האחרון,
שזה היה מתי, תזכיר לנו?
הנה, לפני כמה ימים עלו 65 שנה לפטירתו, באוגוסט 1940.
זאת 10 השנים האחרונות לחייו, הוא חי בעצם.
כן, הוא לא זכה, הבריטים לא אפשרו את שובו לארץ, לנופים שהוא אהב, כתב עליהם.
ואתם באמת במכון ז'בוטינסקי מקיימים איזשהם דיונים ועיונים סביב המורשת שלו, נכון? אולי בכמה מילים גם על כך.
בהחלט, כן. מכון ז'בוטינסקי הוקם כבר באמת לפני 70 שנה, כלומר עוד בחייו, על ידי יוסף פעמוני, זיכרונו לברכה, שהתחיל לאסוף חומרים ולשמר את המסמכים והניירות והעיתונים והצילומים בשביל ההיסטוריה. אנשים חשבו כבר אז, באותם ימים רחוקים, שהדברים הם חשובים ויש לשמר אותם. ואנחנו במכון ז'בוטינסקי גם מהווים את הארכיון של תנועתו של ז'בוטינסקי, שלו עצמו כמובן.
וגם את כתביו?
כל עזבונו הספרותי נמצא כאן, כל כתבי היד, כל המכתבים. המכתבים אגב, האגרות יוצאים עכשיו לאור, כבר יצאו 7 כרכים, השמיני אמור לצאת עד סוף השנה.
איפה זה נמצא אגב פיזית, אותו מכון?
אנחנו נמצאים בבית ז'בוטינסקי, ברחוב המלך ג'ורג' 38, יש לנו גם מצגת חדישה על ז'בוטינסקי עצמו, ועוד תערוכות, וכמובן אנחנו מהווים ארכיון ציבורי שפתוח לציבור ולמבקרים, ו... כאן אפשר ללמוד כל מה שרוצים על זאב ז'בוטינסקי.
אני רוצה ממש לסיום לשאול אותך אם אפשר לשער או לתאר, מה היו תגובותיו לדברים שקורים היום? אתה יכול לשער?
תראי, על כך נאמר כבר, כל אחד וז'בוטינסקי שלו, כל אחד מנסה לשאוף ולהוציא מז'בוטינסקי מה שמתאים לו ולנגיח אולי את הצד השני. תראי, ז'בוטינסקי עצמו האמין שלעם היהודי זכות על כל ארץ ישראל משתי גדות הירדן. הוא האמין שכדי לשמור את הזכות הזאת צריך רוב יהודי וצריך לפעול הכל כדי להביא עלייה יהודית. ויחד עם זה הוא האמין בשוויון הזכויות המלא של אותם ערבים שירצו לחיות כאן.
הוא מאוד האמין גם בחוק וסדר, אם אני יודעת.
חוק וסדר, דמוקרטיה, שוויון לערבים, שוויון לנשים. הוא היה חלוץ בהרבה הרבה תחומים שיפתיעו אנשים שלא מכירים מספיק, ויש להם איזה דעה קדומה וצרה על האיש הדגול הזה. הוא היה חלוץ והוגה דעות ודמוקרט ופרלמנטר וחזה חזון כלכלי גם למדינה. כמובן, הכל נמצא בכתבים ופשוט צריך לקחת ספר ולקרוא.
כן. יוסי אחימאיר, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה.
תודה רבה, אירי.
תודה. להתראות.